כן. טוב, חברים יקרים, חודש טוב ובשורות טובות בעזרת השם. שוב, צריך לחזור על הדברים האלה שאנחנו לומדים. אנחנו מוסיפים זכות לעם ישראל וממילא גם כוח, נגיד את זה בצורה של אי רצון, שהלימוד הזה יהיה לתת הרבה כוח והרבה עוצמה, קודם כל המנהיגים שלנו, לקבל החלטות נכונות, לא לפחד. חיילים שלנו, שימשיכו להיות נחושים ואמיצים, הם אמיצים מאוד, ברוך השם, ונזכה באמת לרפואה שלמה של הפצועים. יש הרבה ניסים היום בנושא הרפואה, זה פשוט מדהים, אנשים מתרפים, ובעיקר אנחנו מתפללים על החטופים, בעזרת השם, שישובו בשלום הביתה, בריאים ושלמים. ויזכו גם להתרפות, זה גם רפואת הגוף ורפואת הנפש, רפואת הנפש, רפואת הגוף. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. צריך לדעת שגם אנחנו פה צריכים למסור נפשנו על הלימוד, מי שלא, אנחנו אנשים כבר, גם אנשים מבוגרים יותר, שלא קראו לנו למלחמה. והלימוד הוא חשוב מאוד, הוא לא פחות חשוב מכל דבר אחר. לפעמים אנשים רוצים לצאת, לתת, זה בסדר גמור, זה סימן טוב. אבל צריך לדעת שהלימוד הוא הדבר הכי חזק שמשפיע. זה קשה להבין את זה, אבל דווקא היום עם המלחמה הזאת, שהמלחמה הזאת כמו שאמרנו, היא ישרה את הלב ואת השכל להרבה אנשים. עוד פעם, זה לא שחור לבן, אבל אנשים זזו, זה כבר דבר גדול מאוד.
חוזרים לעצמם,
זה יותר נכון. חוזרים לעצמם, אנשים חוזרים לעצמם. יש דברים שמבשילים, זה לוקח זמן, זה לוקח לפעמים ימים, חודשים, אולי שנים אפילו. אבל הגלגל התחיל להסתובב לכיוון הנכון, או חזר להסתובב לכיוון הנכון. מה רציתי להגיד? אבל המלחמה, אחד הדברים במלחמה הזאת, שאנחנו יכולים לראות גם, מה קרה במלחמה הזאת? הקונספציה. זאת אומרת, התפיסת עולם היא זו שגרמה למה שאנחנו חווים עכשיו. וגם הפרטי פרטים שראו ולא שמו לב, כמו שאומר הנביא, שרואים ולא מבינים מה רואים, גם זה שרואים ולא מבינים ולא מפרשים נכון, זה הכל בגלל הקונספציה, בגלל המבט, המבט הלא נכון, משבש את הכל. זה הסתרה נעשית על ידי זה שאנשים בונים קונספציה מוטעת שהיא באה ממקומות של חולשה, ממקומות של אגואיסטיות ורצון אולי לשלוט וכל מיני דברים אחרים. אבל רואים, הקונספציה זה הבעיה, כן? כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו לומדים את הקונספציה הנכונה מול החיים. אנחנו לומדים את ההבנה הנכונה של החיים. אנחנו לומדים את המערכת יחסים הנכונה שלנו עם החיים. וממילא כשיש מערכת נכונה עם החיים, תפיסת עולם נכונה עם החיים, אז גם אחר כך הפרטים, כן? אחר כך גם הפרטים הם בריאים ונכונים. אז בואו נלמד. גם מה שדיברנו עכשיו זה לימוד. לימוד חזק. אבל בואו נלמד. אנחנו דיברנו פעם שעברה, והפעם אנחנו נמשיך את מה שדיברנו פעם שעברה. הנושא שלנו זה בעצם, דיברנו על המורל. איך שומרים על המורל? אז ראינו ברמב״ם, קצת ניכנס לזה, והעיקר מה שהייתי רוצה ללמוד היום זה מקור מספר 3, שזה העניה. רק אני רוצה להכניס את עצמנו למקום הזה. עניה של הרב קוק. אז דיברנו ברמב״ם שיש בעצם איסור הלכתי להפחית עצמו. ואדם מצווה לחזק את עצמו על ידי אמירות נכונות ופנימיות, ולהתרחק מאמירות שמחלישות גם אם הן נכונות, זה לא משנה. מה שחשוב זה להסתכל קדימה, להכניס מחשבות טובות, דיבורים טובים כמו השיר הזה, מחשבות טובות, כן זה זה. כן? וקל וחומר, קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, שאנחנו צריכים להיות אנשים שמחזקים את הרוח הציבורית, מה שנקרא זה תפקיד, במלחמה זה נקרא כהן משוח מלחמה, שזה התפקיד שלו לעודד את הלוחמים, ולעודד את העם, ומי שפועל הפוך, להחליש את העם, אז הוא לא רק שהוא עובר על איסור, ראינו במקור מספר 1 י"ט, שלא רק שהוא עובר על איסור, אלא כל דמי ישראל תלויים בצברו. כל דמי ישראל תלויים בצברו, זה חמור מאוד, והוא עובר על ארור. בהמשך כתוב, ארור מונע חרבו מדם. כלומר, מי שלא נלחם כמו שצריך, אז דמי אחיו תלויים בצברו, ומי ש... מי שמעודד אותם לא להילחם, דהיינו מי שמחליש אותם, כן? אז הוא שייך לארור מונע חרבו מדם, הוא לא נותן לנו להילחם, הוא קושר את הידיים של החיילים, הקש בגג וכל מיני הוראות שהם החלישו את החיילים שלנו וגרמו לאויב להרגיש שהוא חזק ולצאת למלחמה הזאת. הוא הרגיש את החולשה, כל מיני תחומים. אז העניין הזה של המורל הוא מאוד משמעותי, הקונספציה היא מאוד משמעותית. כן, הקונספציה חיובית. היא מאוד מאוד משמעותית, ועל זה אנחנו מדברים, אנחנו מדברים בהקשר למלחמה, יש דפים שם מאחור, אתם יכולים להביא לעצמכם. כן. אז אנחנו במסגרת פרקי מלחמה שאנחנו לומדים עכשיו, אני לא יודע אם נמשיך בזה, כי ראיתי שבכל המקומות מדברים, מלמדים בעניין המלחמה, לומדים, יש כל מיני פרקים של מלחמה, יש בספר אורות, יש... אצל הרב צביטה, או יש אצל הרב צי יהודה, יש בהרבה מקומות ברמבה. אז נראה אם שבוע הבא אנחנו נמשיך בזה, או שנחזור ללימוד שלנו פרקי אבות. נראה. אבל לפחות את העניין הזה של המורל, המורל באופן אמיתי, באופן פנימי, של הסתכלות חיובית, היא חשובה מאוד, ומקווה בעזרת השם, שניקח את זה גם אחרי המלחמה, לחיים הפרטיים שלנו. כי יש לנו גם מלחמה פה בפנים, דיברנו על זה. גם פה אנחנו צריכים לא לפתוח פה לשטן, גם פה אנחנו צריכים לחזק את הכוחות החיוביים שלנו ולא להסתכל עם פרוג'קטור על הדברים השליליים שמייאשים אותנו. גם באופן פנימי אנחנו צריכים לחזק את עצמנו, לא רק במלחמה, גם במלחמת החיים. לחזק את עצמנו, לראות את הטוב ולא להיכנס לייאוש. כמו שבמקור מספר 4 זה רבי נחמן, תורת רשפית, בית הידועה, שזה חובה לעשות את זה ככה, זה אותו תבנית, המלחמה כמו שכתוב, איך כתוב? גדול הכובש את יצרו מלוכד עיר, איך הנוסח המדויק בפרקי אבות, מישהו זוכר? לא זוכרים. אבל כל פעם... כן. לוכד עיר. מלוכד עיר, מלוכד עיר. זאת אומרת שהתבנית הנשמתית, הפסיכולוגית של הלוחם כלפי חוץ, היא אותו תבנית שיש לו כלפי המאבק שלו בפנים עם הכוחות שרוצים להוריד אותו. כן? זה אותו תבנית. ויתר על כן, מי שיש בונה את התבנית הנכונה פה, אז יש לו את התבנית הנכונה במלחמה. כלומר זה הפוך אפילו. מי שמתרגל מגיל קטן להתמודד נכון עם החיים ולא לתת לכוחות השליליים להפיל אותו ולהוריד אותו ולייאש אותו, אלא הוא צועד קדימה ומחזק את הכוחות הטובים שהקדוש ברוך הוא נתן לו, הוא זה שיכול להיות גם גיבור במלחמה. זה המשנה אומרת באבות, אנחנו לא מתווכחים איתה. יכולים להגיד שלא מבינים, אבל מתווכחים לא מתווכחים. מקור מספר 2, גם כן זה תמצית מאוד קטנה מהגמרא שמה, שראינו שהגמרא אומרת, הכותרת זה שלי, הדיבור על הדברים המפחידים מקבע את הפחד. אז אומרת הגמרא שמה, דאמר יש לקיש וכן תנא משמיד רבי יוסי, לעולם על יפתח אדם פיו לשטן. לפתוח פי לשטן, כלומר חושב על מחשבות רעות שיכולות לקרוא, אז הוא מפיל את עצמו וגם את הסובבים אותו למקום הזה. כמו שאומרים, אתם יודעים, אדם שמתפקד מתוך, בפאניקה, הוא מפיל את עצמו. כן? השיקולים שלו לא בריאים, השיקולים שלו באים מפחד, אבל פחד מבוהל, לא מפחד זהיר. יש פחד זהיר, זה טוב מאוד. פחד מבוהל זה שיקולים עקומים, שיקולים לא נכונים. אז אסור לאדם לפתוח פה לשטן. ראינו לפני כן בגמרא שם היה ברייתא שאדם כן מתפלל שהוא לא ימות. שהוא נכנס לבית המרחץ כי היה שם סכנה בזמנו. הברייתא זה בארץ ישראל, ואמר ריש לקיש, וכן תנא משמיה דרבי יוסי, על פי שריש לקיש גם כן הוא חלק מארץ ישראל, אבל זה כבר תקופת גלות. כן? בגלות אנחנו נמצאים במקום נפשי אחר, וממילא יש חשש שאנחנו נבהלים יותר, והמצב הנפשי שלנו חלש יותר. מזה נלמד שזה קשור כמובן לארץ ישראל ולגלות, אבל באופן כללי אנחנו נבין שיש הבחנה, יש אנשים שהם חזקים ובריאים, וההסתכלות שלהם על המציאות בצורה נכוחה מול הקשיים שלה, היא לא מחלישה אותם, אלא מחזקת אותם אפילו, מצמיחה אותם. ויש אנשים, או יש מצב של דור או של חברה, שהמצב הוא רגיש, הוא לא כל כך, אין כל כך חוסן חברתי, אין כל כך חוסן פנימי, ואז צריך להיזהר. כן, צריך להיזהר. בעיקר בגלות יש מצב יותר חוסן, פחות חוסן, זה ברור. יש אירועים יותר קשים. זה מצטבר. מתוך ההקדמה הזאת, בואו נראה את העניין. יכול להיות שאני אחזור על כמה דברים מפעם שעברה, אבל הדברים האלה הם חשובים לדעתי, חשובים מאוד. גם בבית, אם אתה רואה שיש לך ילד או אישה שהם חלשים יותר, במצבים כאלה, אז עדיף לשמור. לא לשמוע חדשות, לא לשמוע את כל הבלבולי מוח ששמע בכל מיני ערוצים למיניהם. אפשר קצת לשמוע, אבל לא יותר מדי, זה מחליש. יש כאלה שזה לא מחליש אותם, יש כאלה שזה נותן להם גבורה, כן? צריך לבחון כל דבר לגופו של עניין, כן? אז בוא נראה את זה, מקור מספר 3. יש דף לשולחן, כן. אין היה, דברים נפלאים. האיש הבריא בגופו ונפשו לא יחרד, ורעיוניו לא ייבעלו גם בעת שיצייר, שידמיין, שיחשוב לנפשו אסונות ופגעים, שיכול להיות איזה דברים שיקרו, כן? ומידת הגבורה לא תעזבה, אז יש דברים קשים, אז מתגברים, מוצאים דרכים איך להתגבר, כן? אם צריך לצאת למלחמה, יוצאים למלחמה, עושים מערכת חכמה שמתמודדת עם זה, עושים תחבולות עושה לך מלחמה. אנשים, כשאנשים חזקים יכולים לעמוד מול המציאות, ולא רק שזה לא מחליש אותם, זה מחזק אותם. זה לא רק מחזק אותם, זה מצמיח אותם. באופן פרטי, באופן לאומי. על כן הברייתא הראשונה שהזכרנו אותה בגמרא, כן? שנאמרה בימים מקדם, בעת ישב ישראל עוד שלב ושענן, ולא חובלה רוחו, לא נחלשה רוחו. דיברה דברים כהווייתם על המציאות. אתה נכנס לבית המחץ, יש שם סכנה, תדע שיש שם סכנה. תתמודד עם הסכנה הזאת, תמצא דרכים לעקוף אותה, ואם יקרה משהו, אז בעזרת השם, שזה יהיה כפר על כל האבונות. זה אדם חזק, אתה יכול לדבר ככה, כן? אז זה הברייתא מדבר שלנו בארץ ישראל, יש לנו שלטון שלנו, צבא משלנו, ממשלה משלנו. יש יותר עוצמה, כן? אמנם, רגע, אני פה, ולא. דיברה דברים כהווייתם על המציאות בכל דרכי אפשרותיה. ולא חלה בזה כל אסון, לרוח הגבורה צריכה להיות תמיד עם האדם. כן, הגבורה היא נשארת ואפילו מתחזקת. כן? אדם שרוצה להתחזק, אז הוא מחפש התמודדויות, נכון? הוא לא בורח מהם, הוא מחפש, בוא נתמודד, נצמח מזה. אמנם בעת הגלות, שנחלשו הנפשות, השאלה עכשיו אם אנחנו בגלות או בגאולה זה שאלה, אנחנו בדמדומים, אנחנו בגלות, אבל, סליחה, אנחנו בגאולה, אבל אנחנו לא בגאולה שלמה, וכמו שדיברנו פעם שעברה, איך אומרים הרבה פעמים, אולי יצאנו מהגלות, אבל הגלות עוד לא יצאה מאיתנו, כלומר, המצב הנפשי הלאומי שלנו, הוא עוד לא איתן ברמה כזאת חזקה, וראינו את זה, כל החולשה, כל התקופות, כל השנים האחרונות, כל הקונספציה, מה שדיברנו, הקונספציה הצבאית שלנו הייתה קונספציה של חולשה. זה לא רק חולשה, זה היה עוד בעיות אחרות, כן, אבל זה של חולשה, כן? והנה פתאום קמנו כערי פתאום, כן? ויש לנו כוח, ויש לנו עוצמה, ויש לנו גבורה, ולא שמים על העולם. בסדר? אז זה שלב ביציאה מהגלות. שלב ביציאה מהגלות. הגבורה הזאת זה שלב ביציאה מהגלות. אמנם בעת הגלות שנחלשו הנפשות, צריכות ההרגשות לשמירה יתרה. צריך שמירה. צריך זהירות. וביותר רוח הגבורה עלול להיות נפגע מכל רעיון מחריד. זהירות. לשים יד על הדופק. כמו שאמרנו, יש אנשים כאלה, יש אנשים כאלה. נשים הן יותר רגשיות והן יותר חלשות. יכול להיות שהן מתפקדות מעולה וכישרוניות וחכמות, אבל הן יותר רגישות. הקדוש ברוך הוא נותן להן מתנה, רגישות. הרגישות הזאת נצרכת כמובן לניהול בית בצורה נכונה, כי ילד זה לא רק, ילדים זה לא רק שכל, הם צריכים גם חיבוק, כידוע. צריך להרגיש מה הם עברו בגן, מה הם עברו בבית ספר. צריך להרגיש אותם. הגבר הוא בדרך כלל, היום נחלשו הזה, אבל הגבר הוא יש לו יותר, הוא שכלי, זה צריך להמשיך. אני רואה גם משפחות שעכשיו במלחמה, אז האישה נשארת בבית, היא שומרת הילדים כמו הגוזלים שלה, אבל צריך להביא פרנסה. הגבר לא יכול להרשות לעצמו, אז הוא הולך לעבוד. באש ובמים, גם במקומות מסוכנים. הולך לעבוד. כן? יש גם... הדברים שאני אומר עכשיו הם לא פופולריים היום, אבל זה שלא פופולריים זה לא אומר שזה לא נכון. צריך להיות גבורה גם לדבר על זה. אתם יודעים אנחנו לצערי הרב יש מקומות שלא מקיימים את זה, אבל אתם יודעים, למשל, יש הלכה שאומרת שאנשים לא ילכו יחד עם הגברים בהלוויה. צריכים ללכת מאחור. להתערבב בכלל זה סיפור לא נכון, אבל צריכים ללכת מאחור. למה? לא בגלל שהן מסכנות ודחויות ולא מורחות, קשור בכלל לדבר הזה. אבל האישה היא יותר רגשית, ולכן המוות עושה עליה רושם יותר חזק, ומטלטל אותה יותר מגבר. אני מדבר באופן כללי, יש נשים אולי מאוד חזקות, לפעמים זה לא חזקות, זה אטומות. ויש גברים שהם מטולטלים, זה לא בגלל שהם לא חזקים, אלא הם רגישים, נולדו רגישים, יש כאלה גם כן. אבל באופן כללי, אנחנו אומרים עכשיו, כן? אז הנשים הן, הנשים הן, אני לא כל כך מדבר נכון וזכר ונקבה, בכלל העברית שלי לא מי יודע מה. וכבר אני זוכר שהמורה אמרה לי, אמא שלי, כשהייתי עוד בכיתה ד' או ה', שצריך לעשות משהו עם זה, אבל זה לא עזר. בסדר, כל אחד על כל פנים, האנשים, הן לוקחות את זה כבד יותר. וזה עלול לטלטל את המשפחה, לטלטל את זה. אסור שהגברים יושפעו מזה, כי צריך להמשיך למשוך. צריך להמשיך לתפקד, גם עם כל האסון, צריך להמשיך. ואי אפשר לשקוע בתוך רגשנות ואוי ו... כן? אז לא יודע, כן, אז יש נפשות שהן חלשות יותר, וצריך להיות עם הפנים למציאות, לא להתכחש לזה, לא לספר לנו סיפורים ודמיונות. ומצד חלישות הנפש, אין האדם שליט להסיר מלבבו רעיוני עצב וחרדה, אם רק הוציאם בשפתו. זאת אומרת, יש לנו חששות פנימיות, כן? במצב של חולשה לאומית, נקרא לזה עכשיו, בסדר? כללית. כן. וצריך לשמור על זה. וכשאתה אומר את הדברים בפה, אתה מקבע אותם. כשהם נמצאים בתוך רק המחשבה, הולך ובא, נוגע, לא נוגע, זה חולשה, אבל זה לא משפיע כל כך על הבן אדם. אבל כשאתה מוציא את זה בפה, זה כאילו שאתה תוקע מסמרים. אתה מקבע את זה. זה הסיבה למה אנחנו לומדים תורה בקול, בדיבור. כי כשאתה מוצא גם באופן חיובי, זה נכון, כשאתה אומר את הדברים, אז זה נקבע בתוכה. זה אחד הסיבות שעושים סיבוב בסוף השיעורים, בדרך כלל, אם אתה יוצא, אז אמרנו שאנחנו עושים את זה בגלל שקודם כל אנחנו לומדים בשביל לעשות עם מה שאנחנו לומדים משהו בחיים, ולא בתור איזה, אנחנו לא לומדים עכשיו לתואר. אנחנו לומדים בשביל לעשות עם מה שאנחנו לומדים בחיים, מבחינה מעשית, מבחינה רגשית גם, לכוון את הרגשות שלנו נכון, את האמונה שלנו נכון. כן. כשאדם, אתה שואל אותו, אם אתה יוצא, והוא מנסח את זה בפה ואומר את זה, תשמע, יצאתי עם X, Y, Z, הוא הוציא את זה מהפה שלו, אז זה מסודר אצלו יותר נכון במחשבה, מסודר אצלו יותר טוב בלב, הוא מקבע את זה. לכן הלימוד צריך להיות לימוד שמוציא את הדברים בשפתיים. אם אדם כותב את הדברים, זה על אחת כמה וכמה. כן, יש הדרכה בהרבה מקומות, וגם של הרב קוק במוזר אווירה, לכתוב את הדברים. כמובן זה לא פשוט, לא כל אחד יכול לשבת ללמוד והכל לכתוב, זה יכול להיות שלפעמים זה דרישה חזקה מדי, ואדם צריך גם להרגיש את עצמו לא יותר מדי. אני לא יודע, יש שם דפים בהתחלה, אני לא יודע אם נשאר איזה דף. אז כשמוציאים את הדבר מהשפתיים, אנחנו מקבים את החולשה הזאת, את הפחד הזה, את החששות, את הפאניקה, בואו נקרא לזה, את הפאניקה, מחזקים אותה. ואז הבן אדם נכנס למצב יותר חששני, יותר פחדני. מצב שהוא באמת, כמו שאמרנו, כשבן אדם נמצא בפאניקה, הוא לא עושה שיקולים נכונים. הוא עושה טעויות. הוא מביא על עצמו את הבעיות בגלל שהוא פועל מתוך פאניקה. על כן, אל יפתח אדם פיו לשטן. כי התכונה החלשה מחוברת לעם השם על ידי תקרת יד אויבינו וצרותיו הרבות, זאת אומרת שאנחנו בגלות, ואנחנו נלחמו בנו, והרגו בנו, ואנסו בנו, ועשו כל מיני דברים במשך דורות שלמים. אנחנו לא בארץ שלנו, את המשטרה שלנו ואת הצבא שלנו וזה. יש חולשה. אז צריך לשמור על הדברים האלה, לא לדבר עליהם, כי צריך להמשיך לתפקד. דיברנו, אני לא יודע אם דיברנו פעם שעברה, דיברנו גם על עין רעה, נכון? הזכרנו עין רעה פעם שעברה, זה אותו דבר. יש עין רעה. דיברנו על זה? כן, אז אותו דבר, עין רעה אותו דבר. מי שמפחד מהעין הרע בגלל שהוא חלש, אז מאוד קשה, מה אומרים עליי ומה חושבים עליי, זה מחליש אותו. כן? אבל מי שהוא חזק ועושה מה שצריך לעשות, אז אמרו, אז חשבו. זה לא מזיז אותו, כן? זאת אותו נקודה בדיוק. אם כי בקרבו רוחו, לא יודע, אם בקרב רוחו אולי, מלא אומץ וגבורה, כלומר, מתחת לפני השטח, מה שדיברנו עכשיו זה רובד חיצוני. זה חשוב מאוד, כן? אבל בפנים יש לנו גבורה. ואיך אמרת, צריך לגלות אותה, לחשוף אותה. אנחנו לא ממציאים דברים חדשים. בתוכו ליהודים יש גבורה. היא רק חלשה עכשיו. ראינו עכשיו איך קמנו כמו ארי. זה ממש. כמו ארי קמנו. כי מתחת לפני השטח, עמוק יותר ממה שאנחנו מדברים, גם מה שאנחנו מדברים זה עמוק. זה בפנים. אבל עוד יותר עמוק, יש גבורה. זה, אם כי בקרבו מלא אומץ וגבורה. אבל זה, צריך לחשוף את זה, צריך לבנות את זה. בהדרגה. אבל צריכה, לפעמים בהדרגה, לפעמים אין ברירה. מלחמת אין ברירה, זה כבר לא בהדרגה, זה בא בפעם אחת, כמו שדיברנו על דרגה ותביר, כן? שבא, אבל צריכה היא שמירה מכל ציור מרעיד ומחליש. והחלשה והפחד ומיעוט הגבורה הם מכינות את האדם לנפילות רבות. גם במלחמה, אבל גם באישיות שלו. אדם שכל הזמן מבקר את עצמו, כמה הוא לא טוב וכמה הוא לא מתפלל כמו זה, הוא לא לומד כמו צריך, הוא לא מתנהג כמו צריך. כן? הוא נופל. במה הוא נופל? הוא נופל בייאוש מעצמו. אדם צריך להחזיק מעצמו, לא בתוך גאווה. יש לנו צלם אלוקים בתוכנו. כן? ברגע שאדם מיואש מעצמו, אז הוא במדרון חלקלק. כן? כי מי שמרגיש שהוא סמרטוט, אז הוא מתנהג כמו סמרטוט, ומי שהוא מרגיש שהוא שווה, ואנחנו שווים, כן? אז הוא מתנהג כמו אדם שווה. הוא מתלבש אחרת, הוא מדבר אחרת, הוא מתנהג אחרת. כן? אז הכל פני, אנחנו מדברים עכשיו על הנפילות, כן? גשמיות ורוחניות. טוב לפני האלוהים ימלט ממנה, זה פסוק בקהלת עד כמה שאני זוכר. יש דברים שצריך למלט מהם, יש דברים שצריך להתמודד איתם, יש דברים שלא צריך להתמודד איתם, צריך כרגע לברוח מהם, כי הם מחלישים. וצריך גם את החוכמה, יש תפילה כזאת, להבחין מתי אני במקום שאני יכול להתמודד, או אנחנו יכולים להתמודד וצריך להתמודד, ומתי יש מצבים שצריך עכשיו לשבת בצד. יש לנו דוגמה גם כן, שוב מהמלחמה, זה לא אומר שאני מסכים עם מה שאומרים, אני לא מצבי. או משהו כזה. אבל אנחנו רואים שאנחנו מלחמה בדרום, כן? אז אומרים, כרגע, עם הצפון, כרגע זה בהולד. מחזיקים. רוצים להתרכז פה. עוד פעם, לא אומר שאני מסכים עם האסטרטגיה הזאת, אבל אני לא מצביא ולא שום דבר. אבל זה דוגמה, רק דוגמה, שיש מצבים שאנחנו צריכים, מזה כרגע אנחנו נמלטים ומתרכזים פה, בעזרת השם, אני מקווה שלמנהיגים שלנו יהיה מספיק אומץ גם לגמור את ה... בעזרת השם, גם את האיום שיש שם, כי אם אנחנו לא נגמור עם האיום שיש שם, אז אנחנו משאירים את זה לילדים והנכדים שלנו, וזה כל זה שהזמן עובר, אז זה יותר ויותר חמור, יותר ויותר קשה, וגם זה ביהודה ושומרון. וגם בתוך ישראל זה. זה לא רק בצפון ובדרום. יש לנו חמאסניקים, מה חמאסניקים? נאצים היום אנחנו קוראים להם. נכון? אנשים מסכימים היום לקרוא להם נאצים, ברוך השם, שהגיעו להבנה הזאת. הם נמצאים גם ביהודה ושומרון, הם לא שונים. ובהתקפה הזאת שהייתה, התכנון היה שגם ערביי יהודה ושומרון נכנסים ליישובים, אני גר באופרה, כן? נכנסים ועושים אותו דבר. זה היה בתכנון וזה נעצר בניסי ניסים, וזה שהקדוש ברוך הוא שלח את ביידן עם כזאת עוצמה, שהוא לא היה אף פעם במקום הזה, כן? דיברנו על זה גם כן. אז יש לנו דוגמה, לפעמים אנחנו מורידים ראש, ולפעמים אנחנו מתקיפים עם עצמנו, זה יכול במשפחה, בעניין כלכלי, במדינה. והדבר נוהג אפילו בתכונות הרוחניות, וגם במצב הכללי, בעת התמוטטות וחיסרון הגבורה הבריאה, כי אז מוצאים הציורים החיצוניים מקום לפעול על פי דרכם. עד שאפילו ביחוסים המוסריים הכלליים ראוי להישמר מהתפרצות דמיונות רעות על ידי הדיבור. כלומר, הדבר הזה שדיברנו עכשיו זה היה דיבורים מעשיים, אבל גם במצב רוח, גם המצב הרוחני של הבן אדם, שהוא רוצה לטפל בעצמו מול ההתנהגות שלו, הלא מספיק מוסרית, הוא רוצה להיות יותר מוסרית, גם זה צריך זהירות. שלא להחליש את עצמו יותר מדי ולהגיד לעצמו כמה שאני לא בסדר. דיברנו על זה קודם, אבל הוא מזכיר את זה רק עכשיו, כן? אדם צריך לדעת, לעשות חשבון נפש לא עם סכין. רוצה לעשות חשבון נפש, דיברנו על זה. בסוף היום אתה רוצה לעשות חשבון נפש, בדור שלנו, במצב שלנו, בחולשה. תחשוב כמה דברים טובים עשית היום, לא איפה לא היית בסדר. כי זה מחליש אותך, תחשוב איזה דברים עשיתי טובים היום. הייתי היום בשיעור, קמתי היום לתפילה, התפללתי היום, עזרתי לאמא שלי, עזרתי לאשתי, לא יודע, אבל לחשוב רק על הדברים הטובים. הטובים הנכונים, כן? ולא לתת לדמיונות שאני לא בסדר, אני לא כמו הרב קוק, אני לא כמו משה רבינו, אני לא כמו הצדיק ההוא, ולא, לא לתת לדיבורים האלה הפנימיים להפיל אותנו בייאוש. המטרה היא לראות אנשים שהם במצב מוסרי, תקין יותר, שזה השאיפה שלנו, זה לא בשביל להפיל אותנו, זה רק בשביל למשוך אותנו. והמשיכה הזאת צריכה להיות הדרגתית. דיברנו הרבה פעמים על הסולם. בין הרצוי למצוי, צריך להציב סולם. לא קופצים לשם. אם קופצים, מתגלגלים ושוברים את הרגליים וגם את הראש. צריך להציב סולם. הסולם הזה הוא ארוך. ניצב בשמיים, שמיים זה אינסוף. אנחנו, המצב, הרעיונות הנשגבים של אנשים צדיקים והתנהגויות צדיקות, זה בשביל למשוך אותנו כל הזמן למעלה, אבל לא בשביל לייאש אותנו. אם זה מייאש אותנו, סימן שאנחנו מסתכלים על זה בצורה לא נכונה, לא ממקום נכון, לא ממקום של ענווה, אלא מקום של גאווה בדרך כלל. ועכשיו, בהמשך הגמרא שם, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אז הגמרא הביאה ראיה מהנביא ישעיהו, שפסוק אחד אומר, כמעט היינו כסדום ועמורה, זה סוג של פתיחת פה לשטן, ופסוק הבא אומר, היינו כסדום ועמורה. כלומר, שהדיבור כמעט, שפתח את הפה לשטן, אז זה גורם הידרדרות, ולמצב כזה שאנחנו באמת מגיעים למקום הזה, שאנחנו כמו סדום ועמורה. זה ההפטרה של, הפטרת חזון, שקוראים אותה לפני תשעה באב תמיד, כן? הנה התוכחה בייאוש כזה. אתם רואים, זה תוכחה, זה עמוק מאוד. יש תוכחה שאתה אומר אותה מתוך ייאוש, כאילו אתה על הקצה של הצוק, כן, בתוך הרגשה. התוכחה כזאת לא עובדת, היא רק מבהילה. אדם שנותן תוכחה, זה צריך לבוא ממקום של ביטחון שאפשר לשנות, שאני יכול לשנות, שאחר יכול לשנות, אמונה בבן אדם שעומד מולי, אולי אפילו אהבה, ולא, אמונה, אמונה בבן אדם. אם אתה כאילו אומר, הבן אדם הזה כבר, יש לך הרגשה שזה, זה, די, הוא גמור הבן אדם הזה, ואז אתה מהיר, לא ירה, איך זה נקרא? זה נקרא ביקורת שהיא לא בונה. כי אתה מתייחס אליו כאילו הוא לא שווה, והוא לא מסוגל. צריך לתת גם ביקורת מתוך אמונה בבן אדם, בילדים, באישה, לא מתוך הרגשה שהיא לא שווה, היא לא יכולה, או הילד לא יכול, או החייל שלך לא יכול, או ביבי לא יכול, לא משנה באיזה תחום כרגע, כן? אז אומר, הנה התוכחה בייאוש כזה, זה בא ממקום נפשי של ייאוש, כן? גורמת באמת נמיכת רוח וקלקול מוסר. ההסתכלות בייאוש מול האנשים האחרים, היא גורמת להם להיות שם, למה? כי אתה מייאש גם אותם. עכשיו, ביבי למשל, הוא נמצא בהחלטות מאוד קשות, הוא לא ישן לא יום ולילה, כן? אז עכשיו אתה תגיד שהוא כזה וכזה ואשר וזה, אתה מחליש אותו, הוא היחידי עכשיו שמתפקד פה. אתה לא יכול להחליף עכשיו ראש ממשלה באמצע מלחמה, זה לא נכון, עד ש... השתפשף, זה קריטי, צריך לחזק אותו, לראות איך הוא מתפקד יפה, לראות את הדברים הטובים שהוא עשה, חשבון אחר כך. לא בטוח שהחשבון צריך לעשות דווקא איתו, זה דעתי, כן? אבל יש כאלה שמעוניינים לעשות את החשבון איתו, זה אותם אלה שהיו ברחובות כל השנים, אבל לא משנה כרגע, אתם מבינים את המשל והנמשל. קורא איזה תקלה, אני יודע, לפעמים בבית קורא איזה תקלה לפני שבת, כן? אז עכשיו, עוד מעט שבת, תפתור את הבעיה. תמצא איך לפתור את הבעיה. לפעמים, אז מה, אתה מתחיל להשים את הבן שלך ואת אשתך, למה עשית ככה ולמה שמת את זה פה ככה ולמה אתה עשית... מה זה עוזר עכשיו? בוא נפתור עכשיו את הבעיה. נפתור את הבעיה, נעשה חוט עוקף, לא יודע בדיוק מה. אחר כך מוצא שבת... נדבר איך אפשר לשפר את ההתנהלות בבית, שלא יקרו תקלות כאלה. בסדר? אז היא גורמת באמת נמיכות רוח וקלקול מוסר, עד שנכון הוא הדבר על פי האמת הברורה לקרותם קציני סדום. כלומר, מכיוון שאתה מסתכל עליהם בייאוש, ואתה מנמיך אותם ומייאש אותם, אז הם מתפקדים כמו קציני סדום, דיינו הם מתפקדים כמו האנשים שאתה מיואש מהם. אתה מביא אותם לשם. זה התורה של רש בי בית. כל מה שכתוב פה, זה תורה רש בית של רבי נחמן, פשוט בקיצור נמרץ. מי שמכיר אותה, אולי יהיה לנו זמן, קצת נראה אותה. זה בדיוק זה. אתה יוצר את האנשים האלה במבט היהושי שלך, לתלמידים שלך, או על הפיקודים שלך, או על אנשי משפחתך. אתה יוצר אותם להיות כאלה, בגלל שאתה מיואש מהם. אתה מנמיך אותם, אתה גודע את חוט התקווה שלהם מעצמם. ויש בזה מקום לימוד בענייני התוכחה והלימוד והתעוררות הכללית בענייני הכלל. עד עכשיו, אני לקחתי את זה כל הזמן לכלל, הוא מדבר פה עכשיו על הפרט. עכשיו, הוא לוקח את זה לכלל. זה אותו דבר במישור הלאומי שלנו. איך אנחנו מסתכלים על ראש הממשלה ועל כל המערכות השלטוניות שלנו. אם כל הזמן נבקר אותם מה שעושה התקשורת בלי הפסקה, אז זה מנמיך אותם. צריך להסתכל על הדברים הטובים. זה עוד יותר חמור, נכון? נכון, זה עוד יותר חמור. זה גורם חס וחלילה, כן? נכון, נכון. רוב העם מתעורר, ברוך השם. אני מקווה שבסוף המלחמה הזאת מי שיקום זה החיילים, שגילו חיילים וכל העם ישראל שגילה באמת המון אהבה, המון התלכדות, המון גבורה, המון... זה שהם יבואו לפה ויזרקו את כל ה... זה עוד פעם, זה לא מיד. יזרקו את כל המערכת הזאת לפח השפעה של ההיסטוריה, ויצמח משהו חדש. הרי כל מה שהקדוש ברוך הוא גלגל את המלחמה הזאת, זה בשביל להביא אותנו למקום החדש. דיברנו על זה, להחליף את משיח בן יוסף למשיח בן דוד. מבנה חדש, בדיוק. אני מקווה, כמו שהיה, אם אתה זוכר, מלחמת יום כיפור, אז היה איזה בחורצ'יק אחד, אשכנזי אחד. אתה זוכר, היה איזה אשכנזי, מוטי אשכנזי. ואני לא יודעת כמה זה עזר, אבל אין ספק שאחרי מלחמת יום הכיפורים, היה פה מהפך, לא רק שלטוני מיידי, אבל מהפך, תסתכלו עשרות שנים קדימה, מה שגרם מלחמת יום הכיפורים, גרמה לשינוי, שינוי פני המדינה. כן? יותר אמוני, יותר מסורתי, יותר חוזרים בתשובה. זה תהליכים ארוכים. תחשבו על ספינה ענקית ששטה בים, כן, איזה מחלית כזאת, אני לא יודע, של 600-700 טון, אני לא יודע אם יש, אני זוכר בזמני היה 500 טון, אבל נראה לי שמחלית ענק כזאת. היום יש יותר? כמה?
1,500.
אה?
1,500.
לא, אני אומר 500 אלף טון דיברתי. לא, זה ספינה ענקית. ענקית.
זה ספינה 300 מטר.
כן, אתה לא יכול לסובב את ההגה 180 מעלות. אם אתה רואה שהספינה הזאת הולכת, דיברנו על זה גם שבוע, הולכת לכיוון לא נכון בגלל שיער עוד. זה לאט לאט אתה מסובב את ההגה. זה יישבר. יש המון כוח שם, יש המים והמשקל. זה לא הולך ככה. זה ציבור שלם שמתגלגל. מתגלגל עקום. עכשיו בא השבר. אז צריך את הספינה הזאת, היא תזוז. אבל עוד פעם, מי שחושב, אין מהפכות, זה לא אצלנו. אצלנו מהפכה זה, זה משהו איטי, זה הטפטוף. טפטוף. לא, הטפטוף, כן, אבולוציה, כן, בדיוק. אבל זה הטפטוף של המים של רבי עקיבא, שעושים חור באבן. זה ככה זה הולך. אין מי שמחפש, יאללה, זה לא יהודי. זה לא יהודי, זה גם לא נכון. זה לא עובד ככה, מה זה לא יהודי? זה לא עובד ככה, אין דבר כזה. אז זה מה שקורה. ויש בזה מקום לימוד בענייני התוכחה והלימוד והתעוררות הכללית בענייני הכלל, שלא לתאר המצב בין הרוחני ובין הגשמי בצבעים של ייאוש ואפלה גדולה. הרב, הוא לא סתם מדבר על זה, כי יש, היו קבוצות, נקרא לזה יריות, שהסתכלו על הציבור החילוני בעין שחורה, בעין עקומה, כן? ובאמת הכניסו אותם למקום הזה. במקום להסתכל עליהם באהבה, לראות את הנקודות הטובות בזמנו, שישבו את ארץ ישראל, ייבשו את הביצות, מסירות נפש, כן? מסירות נפש, נלחמים על מדינת ישראל, יוצאים מהגלות, לראות את הדברים החיוביים. זו תשובה גדולה לחזור לארץ ישראל, זו תשובה ענקית. כתוב בנביא, בנביאים כתוב שקודם הוא מקבץ נתחי ישראל, ורק אחר כך שופך עליהם מים טהורים. נמצא שהמצב הזה שחוזרים לארץ, זה שלב ראשוני של תשובה. זו תשובה גדולה, צריך להסתכל על זה בעין חיובית, ולא לשלול את זה מכל וכל, על זה הוא מכוון. מה רצית להגיד? מה שאני אמרתי.
אני אומר שהם יצאו מגלות, כאילו אז, והיום אנחנו נכנסים לגלות נוספת.
אז הוא אומר לא להסתכל ככה, אנחנו עכשיו יוצאים, אנחנו עכשיו, זה עוד יציאה מהגלות. זה עוד יציאה מהגלות. הגלות לא נגמרת בזה שבאנו לארץ ישראל. הגאולה זה שהטוב נלחם ברע. שהטוב מנצח, זה הגאולה. דיברנו על זה בארוך. אבל הכיוון הכללי הוא כזה. שאין אותם הציורים, אנחנו כבר נסיים, בסדר? שאין אותם הציורים מביאים לרומם את העם. ההסתכלות הזאת. והדמיונות האלה, הם לא שווים, הם בני נידה, הם כאלה וכאלה. זה לא מרומם את העם. כי אם להשכין כבודו לאפר, זה מוריד אותו לאפר, מייאש אותם מעצמם, ואז הם נסחפים למקומות חומריים של נהנתנות ותאוותנות. אבל מי יוריד אותם? הרב כותב באהבת ישראל בספר אורות, שבמצבים כאלה יש מצווה, יש חובה על אנשים להסתכל בצורה חיובית, על הציבור הישראלי, כי אם לא, הוא משקיע אותו למקומות האלה. זה חובה להסתכל, כמו שלא נראה כבר, רבי נחמן, נחפש מתחת הבלטות נקודות חיוביות. אז אצל רבי נחמן, לכאורה זה, 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 זה עצה טובה. הרב קוק כותב שבזמנים של חולשה ישראלית, זה לא עצה טובה, זה חובה לצדיקים שמכירים את, את עם ישראל בעומקו, ואת השליחות של עם ישראל בעולם כולו. חובה עליהם לדון לקו זכות בשביל לא, שלא נשקע לאפר, כמו שהוא אומר. זה לרפות ידיו ולהשפילו, זה גורם לרפיון, רפיון רוח, רפיון עשייה, כן? וזה גורם להשפיל אותם, אנחנו לא שווים, אנחנו לא שווים ביניהם, אנחנו עגלה ריקה, זה עד היום. העגלה ריקה הזאת משפיעה על הציבור, אנחנו עגלה ריקה, אז אנחנו מתנהגים כמו עגלה ריקה, הם לא אומרים את זה, אבל זה מה שקורה. הם לא עגלה ריקה. זה לא נכון, הם לא עגלה ריקה. הם יהודים. וביהודי אף פעם הוא לא עגלה ריקה, אולי בחוץ קצת התלכלך. והרעיונות המשפילים את הרוח, הייאוש הזה, להסתכל על הציבור הישראלי בעין שלילית, פועלים בעל כורחו של האדם הפרטי וגם בעל כוחו של האומה בכללה, להשפיל אותו ולהנמיך אותו ולגמור אותו. איך מרגיש תלמיד שהמורה, איך לפעמים המורה מחפש אותי? אני זוכר כזה ביטוי. אם תלמיד מרגיש שהמורה מחפש אותו, אז זאת אומרת, זה מוריד את התלמיד הזה לאפר. אתה לא יכול לקום מזה. או שילד שחושב שאבא שלו אומר, או אישה מרגישה שאבא שלו, שהבעל שלו, כל הזמן אתה מחפש אותי. זה סימן לא טוב. ואם היא אומרת את זה, זה סימן שזה גם נכון באיזשהו מקום. אולי לא בפה, אבל בלב היא מרגישה שהוא מואס בה, אולי שהוא לא מבסוט ממנה, אז הוא משפיל אותה. ואחר כך שלא יתפלא מה קורה איתה. זה, יש פה רעיון חינוכי אדיר. חשוב מאוד, כמו שאמרתי, שרבי נחמן זה התורה, מה שלמדנו עכשיו זה רבי נחמן, למרות שזה אין היה של הרב קוק, זה רבי נחמן, מי שקורא את התורה הבאה במקור מספר הבמה שלא נלמד, שזה בקיצור לקוטר מועד, זה בדיוק, כאילו הרב קוק לקח מרבי נחמן את זה, לגמרי. או ששניהם מאותו מקור לקחו את זה, גם רבי נחמן לא המציא את זה. כן? טוב, אם אתם רוצים... להגיד כמה מילים, אתם מוזמנים, נשאר כמה דקות, 3 דקות או משהו כזה, אז... לא, אני לא צריך לגרום לאנשים שם לחכות בחוץ, אני לא אוהב גם לעשות את הדברים האלה בלחץ, אני לא אוהב ללמוד בלחץ, זה לא נכון ללמוד בלחץ. אתם מוזמנים לשתף עם מה יצאתם, לא חייבים, אבל אני שואל אם מישהו ישב פה, יקשיב, יוצא עם משהו לחיים, או יש משהו שרוצה לקחת לכם ממה שלמדנו פה, מה שדיברנו פה, לא רק מה שאני אמרתי, גם מה שאחרים אמרו פה. במקרה זה יש אחד רק, אבל לפעמים יש הרבה שמדברים. לא, בשיעור הזה זה אתה ואני דיברנו. זה בסדר גמור, אבל יש לפעמים שיעורים שיש יותר. אז אני אומר, לא רק ממה שאני אמרתי, גם מה שאחרים אמרו. זה לא ביקורת. אני קורא לאנשים אחרים גם כן להשתתף יותר, סימן שזה משעמם. כן, מי שרוצה לשתף לא חובה.
אני חושב, אני באופן כללי, אני בגלל אנשים, לא בגלל אחרים. אני מרגיש שאני התחזקתי יותר בקדוש ברוך הוא. בכל מה שאנחנו יודעים, אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא שהוא רוצה להסתיר דבר, אתה רואה אותו.
היה נחמד להם לעשות ככה. כן. אז הקדוש ברוך הוא פתח פה באמת, פתח את העיניים, ובעזרת השם הם ימשיכו להיפתח.
מזה אנחנו רואים עכשיו את החברה.
זה חשוב מאוד באמת, נכון? אז גם נחשף שאנחנו כן עם אחד, ולא כמו שאמרו שאנחנו הפרנו את החוזה, ואין לנו חוזה, ואנחנו לא עם אחד, ותתתה, התגלה, וגם פתח לנו את העיניים, נכון? יפה מאוד. עוד מישהו רוצה להגיד משהו?
רב, חוץ מהמילה שאמרת, שהוא
מחפש
אותי, אני רוצה להגיד, הסברים הפסיכולוגיים, כשאני אומר משהו, כגון לבן אדם הכאילו נידון, זה משפיע עליו וכולי. גם הרב קוק זצ"ל פה, במידה מסוימת מתייחס לאפשר
האפקט הפסיכולוגי על דיבורים חיוביים או חלילה שליליים.
זה הנושא, מה זאת אומרת? זה הנושא.
לא, אז אני מוסיף וגם שואל ש... כי לדוגמה, כשאיך שנוהגים ללכת אל צדיק או אל רב מסוים לבקש ברכה, אז הוא בעיקרון לא רק מערר, גם לפני המבקש ברכה הוא אומר את הדברים.
יפה מאוד.
אז כאילו אני שואל, האם אכן האמירה של חלילה דברים שליליים או אמירה של דברים מאוד חיוביים בפועל, האם זה במידה רבה משפיע שבורא עולם יקיים אם אני אומר,
כן.
או חלילה,
כן.
דברים שליליים, כמו שאמרנו, חלילה לפתוח פה לשטן. זאת אומרת, אני מתייחס בשאלה הזאת לאפקט הרוחני מעשי, אבל רוחני של דבריי. כשאני דן המצב בצורה שלילית, חלילה, אוי, יקרה לנו ככה וככה, כשהמצב,
כן. קשה. אני חושב שהבנתי אותך, כן, כי זה יפה מאוד. קודם כל יש חידוש יפה במה שהוא אומר. יש פה גם שאלה, אבל גם חידוש גדול. אם אנחנו ניקח עכשיו את הברכה שהצדיק מברך, כן? אז המילים של הצדיק שמברך מחזקים את המבורך, מחזקים את המבורך ומכניסים אותו למסלול חיובי שמחזק אותו ומביא עליו דברים חיוביים, או חס וחלילה גם כן הפוך. זה יפה מאוד. עכשיו הוא שואל אם זה משפיע גם על ריבונו של עולם. התשובה היא, זה משפיע, ודאי שזה משפיע, כי הקדוש ברוך הוא אוהב שמדברים דברים טובים על עם ישראל, והוא משפיע חיובי. אבל יש פה עוד נקודה מסוימת, ובזה נסיים, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת שחיובית, וכשאדם עושה את הפעולה הזאת של הסתכלות חיובית, זה כבר באופן אוטומטי פועל בצורה חיובית, כי זה רצון השם. הצדיק הוא יודע את רצון השם, שהדברים פועלים ככה, וגם הפוך. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הרוחני, הפסיכולוגי, בצורה כזאת, שכאשר אדם פותח פה לשטן, כאשר אדם אומר דברים שליליים, זה מחליש. ככה הוא ברא את העולם. נעצור פה. חזק וברוך. על זה, חזק וברוך על התובנה הזאת.